יום חמישי, נכון? יום חמישי היום. אבל לא סתם יום חמישי היום. היום ראש חודש תמוז. אז שיהיה לנו חודש טוב קודם כל. חודש טוב, אף הפי שתמוז אנחנו יודעים, הוא חודש שיש בו קצת דברים שהם עצובים. אבל אנחנו תמיד מאמינים ומקווים ופללים שישועת השם כערב עין. אז חודש תמוז יהיה לנו לברכה, לססון ולשמחה. לנו באופן פרטי, ולכל אחד ואחד מעם ישראל. היום אנחנו הולכים לדבר על דבר חשוב, 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 ועוד יותר חשוב, שלמעשה אנחנו לא כל כך שמים לב, לא תמיד בכוונה, הרבה בגלל שכך אנחנו רגילים, לדבר שנקרא דיבור. דבר. ואחרי זה, למעשים. יש לפעמים מצב שבו אדם אומר משהו, ואפילו אם הוא מתכוון למה שהוא אומר, שמגיע שלב המעשה, אז יש מרחק גדול מאוד בין הדיבור לבין המעשה. אז קודם כל בואו נראה על נושא הדיבור כמה דברים חשובים. רבותינו מקומרנה בכמה וכמה מקומות אומרים כמה דברים שכדאי לשמוע על נושא הדיבור. בכלל חז"ל ממליצים, כמו שאומר רבי שמעון בן רבן גמליאל במשנה, כל ימיי הייתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אתם מבינים? זה מה שהוא למד. אבא שלו היה נשיא ישראל, ודאי שלא היו שם אנשים שבאו סתם לבלות איתו או לספר איתו בדיחות של החבר'ה, היו שם חכמים גדולים, ומה הוא זוכר, מה הוא למד מכל מה שהוא ראה שם, שיותר טוב, לשמור על הפה. חז"ל אומרים בתלמוד, מילה בסלע, אם היינו משלמים על כל מילה, היו נותנים לך סלע, זה סוג של מטבע, שתיקה שווה שתיים, שתי סלעים. עכשיו זה לא אומר שאדם ישתוק כל הזמן, אלא שידע וישקול טוב טוב מה הוא רוצה מהפה. אנחנו אבל נוהגים ככה מה שנקרא לראות אוטומט. זהו. דברים חופשי. אומרים, דברים, מגיבים, לא חושבים. בואו נראה מה קורה. כותב רבנו המערי בספרו נוצר חסד המסכת אבות, אומר, ייזהר כל ירא שמיים לנפשו ואור לו באור החיים. כלומר, זה נותן חלק באור החיים. מה זה? כי הדיבור הוא דבר השם יקר מאוד. הדיבור שאנחנו מוצאים מהפה הוא למעשה דבר השם. וצריך להיזהר מאוד. ולכן ייזהר מאוד לבל יפגום המבטא והמבטא, בפרט בשבת, שאז כל דיבור עושה רושם גדול. ואפילו דיבור קטן, אם הוא אינו הכרחי, וכל שכן, שרח לשון הרע, אפילו לא לשון הרע ממש, אלא רק קצת כזה, משהו דומה, קרוב, עושה פגם גדול. ונרגש, כלומר זה מורגש, אחד הדברים שכותב רבנו המערי, אם אתה רוצה לדעת, אם אתה עובד השם באמת, אתה בדרך הנכונה, ונרגש לעובדי השם. מה? אם דיברת דבר שהוא לא טוב, דבר שלא ראוי, אתה מרגיש שמסתלק ממנו תכף קדושת אור שבת. אם אנחנו בשבת, פתאום אתה מרגיש, אופס, הוא מרגיש שפתאום הוא נמצא ביום חול, אור השבת מסתלק ממנו. זה רק מי שמרגיש את אור השבת. אז זה אחד הדברים שצריכים לעבוד עליהם. אתה עובד השם, אתה רוצה לדעת מה המדרגה שלך, אתה מרגיש אור שבת, יש לך תחושה פנימית שאתה נמצא בשבת, או שזה יום בגלל שזה נחמד ויש פולקה, יש קצת גפילטה פיש, מי שאוהב את זה, ויש דגים אפויים למי שלא אוהב גפילטה פיש, ויש עוף בתנור, ומרק כזה או מרק אחר, חלות, יין, איזה טעים. אבל הנפש, הנשמה, מרגישה שזה שבת או לא? ואם כן, ברגע שאתה מדבר דברים שאינם ראויים לשבת, אופס, אתה מרגיש שלקחו לך משהו. אתה מרגיש. לכן ייזהר מאוד והשכל והשכלה, אבל יהיה כסיל. וישתה עצמו, יהפוך את עצמו להיות שותה. טוב, זה לגבי שבת. אבל כדי לחזק אותנו, אומר רבנו המהר"י באוצר החיים בספר ויקרא, מעתה בני חזק ואמץ בתורה ובתפילה בזמנה. להקפיד להתפלל בזמן. בהערה נפלאה ובדבקות עצומה. והבחינה, איך אתה יכול לעשות מבחן? אם הלכו מעשיך לרצון, טוב בסדר, התפללתי. טוב יופי, ישבתי למדתי תורה. קבעתי עתים לתורה. איך אני יכול לבחון? אם זה הלך בדרך הנכונה, בחינה אם הלכו מעשיך לרצון. כלומר, אם אתה רוצה לדעת אם תפילתך או לימודך היה בדרך הראויה לשם שמיים, אם אחר לימוד התורה והתפילה, אתה במדרגה שאמרנו מקודם, שאתה מרגיש דבקות, אתה מרגיש שמחה פנימית, אתה מרגיש התעלות פנימית, אתה לא מרחף בדמיונות, יש כאלה. הם אומרים לך, נו, איך היה? תשמע, איזה דבקות עצומה. אתה אומר לו, כן, מה בדיוק אתה נדבקת? איזה חיידק דפק אותך? איזה חיידק עכשיו נדבקת? חיידק הגאווה? מה? איזה חיידק? יש לך דבקות במה? אתה צריך להבחין. מה הבחינה אומר רבנו המהר"י? שפתיים יישק. תענוג, זה מה שאני אוהב אצלה. דברים מאוד ברורים. מה ברור? אם אחר כך הוא רואה אדם בשוק או ברחוב, אבא, אמא, אח, אחות, דוד, דודה וכו', והם אומרים לו מילה או משהו שלא מוצא חן בעיניו, אם הוא כעס או הרגיש נפגע, מה הסימן הוא ש... מה שהתפללת או מה שלמדת הלך למחסן. זה לא לרצון, יחכה עד שתתקן אותם. קל לבחון או קשה, מה אתם אומרים? נראה לי קל. יצאתם מבית המדרש.
זה לא מזדמן אבל תמיד.
לא, זה מזדמן תמיד. יצאתם מבית המדרש, כן, בא מישהו מולך, אתה אומר לו שלום, הוא תרוד במה שלא שם לב הולך, ואתה אומר, יאללה, אמרתי לו שלום, הוא לא עונה לי שלום. זהו, סימן שלא למדת כמו שצריך. מה נפגעת? מה קרה? אתה אמרת שלום, זהו. זה קורה, ועוד איך קורה. הלכת ברחוב, פתאום מישהו אומר לך איזה מילה, זרק לך איזה מילה, אתה נפגע, הופ, תדע שעכשיו מה שיצאת, זה הלך למחסן, להמתנה, עד שיועיל כבודו, לבוא עוד פעם, כמו שצריך, תעמיס, יאללה, המסעית לוקחת את הכל ביחד. אחרי אומר רבנו המהר"י, ואם תאמר, עבד, זה אנחנו, שרבו, שזה הקדוש ברוך הוא, מדקדק עמו כל כך, אז נו באמת, איזה תקנה יש לנו? כך אומרת הגמרא בחגיגה. אם הקדוש ברוך הוא מקפיד על כל דבר כזה, אין לנו סיכוי, נכון? אני על מילה, על כעס קטן גמרנו, זה כבר לא הלך לרצות. אל תאמר כך חלילה, אומר רבנו המהר"י. אלא, בכל זאת, נפלת, לא נורא, אלא חזק ואמץ בתורה ומעשים טובים. לא רק דיבורים, לא רק לימודים, אלא את הלימוד צריך להפוך למה? למעשה. ותפילה. ותשמור נפשך הרבה בבדיקה עמוקה יתרה, כלומר בדיקה רצינית מאוד, בחיפוש אחר חיפוש. כלומר לא רק להגיד טוב חיפשתי לא מצאתי. זה כמו שבודקים בפסח, עם נר, בסדקים, בחורים, שיהיו כל מעשיך לשם שמיים. איך תדע? אומר רבנו המהר"י, מבחן ראשון, ראינו. יש עוד אפשרות לבדוק. שאז דיבור קטן שלך, אתה תחשוב עליו טוב טוב, האם נאמר אותו בכלל? האם נאמר אותו בסגנון שעכשיו אתה רצית להגיד? אולי בסגנון אחר. ואתה תגיד מה שקוראים היום במילים, תשקול מילים. נכון? ככה אומרים. אם לא, אתה תשקול שיניים. תשברו לך את השיניים. תשקול מילים. לאט לאט, תחשב לפני שאתה מדבר. לא להגיב מיד. יש גמרא במסכת קידושין, מי שלמד סוגיית כיבוד הורים. אז זה מופיע שם, שמותר לתלמיד חכם, לא להגיד את האמת. היי צובה מרבנן, שואלים אותו, למדת מסכת פלונית? אז הוא... אני לא יודע בדיוק. לא יודע. יכול להתחמק. ואם שואלים אותו הלכה, צריך לדעת מיד, לענות. כלומר, אדם צריך לדעת את האיזון. מה אומרים ומה לא אומרים. לא ניכנס לתוספות עכשיו, כל הדיון ההלכתי שבזה. אבל הרעיון, תשמור על הפה. לכן המשיך המערי ואומר שאם אדם מקפיד על זה, כל דיבור אפילו קטן מביק ומהיר בכל העולמות. אבל כל זה מתי? כשיש אהבת ישראל. ובכניעה, הכנעה אמיתית. מישהו להיכנע כלפי אחרים, לא להחזיק מעצמך כלום. בדיבור אחד כראוי, שימו לב, זה החיזוק. אפילו מילה אחת נכונה, יעלה כל הדברים שנעשו בתמורה. לא נכון. אפילו דיבור אחד נכון שלנו. מתקן כל הדיבורים הלא נכונים שדיברנו עד היום. בסדר? יש פסוק שאומר, והיה הוא ותמורתו, מה? קודש. כלומר, אם הדיבור הוא קדוש, אז גם תמורתו, אלה שהיו פעם, מתקדשים יחד איתו ומולי. וכל המחשבות החיצונות, אלה שמדברים בשביל לא להיפגע או לפגוע, להגיד על עצמם וכולי, התבררו מהקליפת נוגה שבהם, מהטוב והרע שיש. וכאור שבעת הימים יהיו, אור שהקדוש ברוך הוא ברא וגנז, וכבר למדנו על זה הרבה, איפה גנז את זה בתורה, איפה גנז את זה בשבת, ואז זה מאיר באור גדול. משמעות של הדיבור היא משמעות עצומה, משמעות חשובה מאוד. מכאן, אנחנו צריכים להבין שכל שכן דיבור שמביא לידי מה? נו, לידי מה? מה זה, אני אדבר עם עצמי, נו רבותיי, לידי מה? לידי מעשה, נכון? אז בואו נעבור מדיבור למעשה, שהשיעור שלנו בעזרת השם יהיה בזכות מורנו ורבנו. הרב מרדכי צמח. ראינו, הרב אליהו, שיהיה לרפואתו השלמה, בן מזל טוב, או בן מזל, כמו שאומרים. ולרפואת כל חולי עמו ישראל, ונעבור למעשי. תגידו לי, בואו נראה חידון תנ"ך, יש לנו היום חידון תנ"ך. מי זוכר איפה מופיע מילה, אותה מילה, אתם יודעים מה? טוב, צדה אחרת. יהיה קל יותר. אצל יוסף הצדיק כתוב את המילה וימהן כאשר אותו אשת רשע רצתה להביא אותו לידי עבירה. איפה עוד כתוב בתורה בספר במדבר את המילה וימהן? תחשבו רגע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
בלי דפים.
מה החוכמה? אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו מה שלמדנו. יפה, מה, נו. שממען מה מי? חשבתי שאתה קלטת. ללכת איפה? יפה. וימהן אדום, לא נותן רשות ישראל לעבור בארצו. עכשיו, בואו נראה. תסתכלו בדפים שלפניכם. אמר האדמו"ר, בשם האבא שלו, רבי חיים יעקב, זכר צדיקים לברכה. על הנאמר בפסוק וימאן אדום. אם אנחנו נסתכל בפרשה שלנו, נראה של האות ד' במילה אדום, יש טעם שאנחנו קוראים אותו רביעה, רביעי, נקודה. כמה זה רביעה במספרים? איזה מספר זה מזכיר לנו? ארבע, נכון? רביעה, ארבע, נכון? נו, אתה איתי? רביעה זה ארבע, מתאים לך? אוקיי. עכשיו נכנס קצת, זה הפעם לא עשינו, ללמוד קצת מה זה הטעמים. יש כלל שכתוב בכתבי רבנו חיים ויטל, בשם רבו הארי, היות וכאשר נאצלו העולמות, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז היה עולם אחד, שהוא היה כל כך כל כך גבוה, שאנחנו כמעט ולא מדברים עליו בכלל. והוא נקרא עולם שמעל עולם האצילות. יש לנו, אנחנו כולנו מכירים, נכון? יש אצילות, יש בריאה, יש יצירה, ויש... נו, מה העולם הרביעי הכי נמוך? עשייה, פה זה אנחנו, זה לעשות. אבל מעל עולם האצילות יש עולם מיוחד שנקרא אדם קדמון. ככה בשם הכותרת. למה קוראים לו קדמון? כי הוא קדם לעולם האצילות. בסדר? עכשיו, אם הוא נקרא אדם, נכון? אז אנחנו, כדי שהשכל הקטן שלנו, השכל המוגבל שלנו, שנוכל אולי אפילו לדמיין קצת ממה שקורה בכלל בכוחות הרוחניים, אז אין לנו ברירה, אלא להמשיל לדברים שהשכל שלנו מבין. כשאני רוצה לרמוז על מבנה שבהם נבראו העולמות, אז אמר כבר איוב, ומבשרי אחזה אלוהה. כלומר, אני מסתכל על אדם, ואני יכול מזה להבין את הבריאה. טוב. אז אם אני מסתכל על בן אדם, מה אני רואה אצלו? נתחיל מלמעלה. מה יש לו? מה יש לו? ראש. נכון. אחר כך יש לו גוף. ואחר כך על הגוף הזה מחוברים משני צדדים. מה מחובר? מה מחובר משני צדדים? ידיים. ואחר כך יש לו מה? רגליים. נכון? נחזור לראש. בסדר? נחזור לראש. נחזור לראש. מה יש לנו בראש? יש לנו שיער. נכון? יש לנו גבות, יש לנו מה? אוזניים, יש לנו עיניים, יש לנו נחיריים, יש לנו פה, נכון? אז עכשיו נשאל, פעם אמר לי איזה ילד ניסה לעשות בניסיון, מה אני מעדיף? חור אחד בראש, הוא יראה בכדור, או שבע חורים בראש? מה אתם אומרים, מה עדיף?
שבע.
שבע, למה יש לי אותם כבר? שני אוזניים. שני עיניים, סך הכל שבע. עדיף שבע חורים בראש ולא אחד. נכון? כלומר, העיניים והאוזניים והנחיריים והפה זה נקרים. זה מקום שיש חורים, נכון? שברוך השם מלאים במשהו, אבל בגולגולת שאנחנו מסתכלים יש חורים, נכון? אין בשר, יש חורים. עכשיו, כאשר אנחנו מסתכלים בתורה, ספר בתורה לא, בחומשים, על הטעמים. כבר עשיתם בר מצווה פה, חלק, נכון? אתם עוד מעט, לאט לאט. אז יש לנו טעמים שנמצאים מתחת לאותיות, נכון? ויש טעמים שנמצאים איפה? מעל האותיות. הטעמים מעל האותיות, כותב רבינו חיים ויטל בעץ חיים, שמאיפה הם יצאו מבחינה רוחנית, אם הם למעלה, אז הם צריכים לצאת ממקום הנמוך או גבוה? גבוה, כי הם למעלה. נכון? הם מעל האות. אז הם יצאו ממה שנקרא עולם אדם קדמון. לא משנה עכשיו איפה, ממה וכו', אבל זה גבוה. הטעם רביעה הוא איפה הוא? למעלה. כלומר הוא רומז לדברים מליונים. הוא לא רק טעם שהוא טעים והוא ניגון יפה, אלא הוא בא לרמוז. אבל הוא רומז קודם כל על ארבע, נכון? ד' תדר. עכשיו אם זה ככה, בואו נראה מה אומר האדמו. אמר האדמו בשם אביב זיע על הנאמר בפסוק וימהן אדום, על האות ד' במילת אדום טעם רביעי רביע, שהוא במספרו ארבע. ויש לבאר מה סיבת הטעם הזה על עוד ד', שיש שם נגיד דרגה. מה הבעיה? שיהיה מונח זרקה. למה דווקא בד' שמו חז"ל, על פי מסורה, על פי מסורת, דווקא נקודה טעם רביעי, טעם רביעה? למה? מה ההיגיון? מה הסיבה? ואמרנו שזה רומז לדברים גבוהים. אומר האדמו בשם האבא שלו, והנה על פי דברי רבותינו ז"ל בבראשית רבה, אתם יודעים מה זה בא לרמוז? נגלה לכם. יוסף היה שטנו של אדום ועשיו הוא נכדיו. יוסף, אנחנו יודעים, היה בדיוק האנטי הפוך של מי? של עשיו. איך אומר הפסוק? ותצא אש מבית יוסף, וליהתה בית עשיו. לא כתוב בית ישראל, כתוב יוסף. יוסף הוא השטן. מה זה שטן? הוא כאילו המנצח שלו. הוא בדיוק הפוך ממנו. כן? ולכן, ולעתיד תהיה הגאולה האחרונה, שאז ימחה לגמרי שמו וזכרו של עמלק, שהוא מזרעו של עשיו. אתם יודעים שעמלק מזרעו של עשיו? ידעתם? אתם לא יודעים? ותמנע הייתה פילגת של מי? של עשיו. אליפז, בנו. מזרעו. עמלק יצא מהם. ולכן הוא מזרעו של עשיו. וממשיך למבאר האדמו"ר מבואר בספר, תשימו לב בפנים, ישמח משה. כי לכן נקרא יוסף צדיק, ולא שם אחר. איך אנחנו שרים? יוסף הצדיק. נכון? שאר השבטים שמענו שקוראים להם יוסף, שמעון הצדיק, ראובן הצדיק. לא, אין. יוסף הצדיק. נכון? ככה הוא נקרא. למה? כי הגאולה האחרונה תהיה על ידי האות צדיק. שמעתם? מה השם של המשיח? יש לו כמה שמות. אחד מהם איך הוא?
צמח.
מחי צמח. הנה עבדי צמח. האות צדיק, נכון? ומאותיות מנצפח. מה זה מנצפח? איזה אותיות אלה? האותיות הסופיות. נכון? מם סופית, נון סופית, פת סופית, וצדית סופית וכף סופית. עכשיו תסתכלו רגע על האותיות ממנצפח. משהו מוזר, מה אתם אומרים?
זה לא על פי סדר.
יופי, זה לא על פי סדר, מה קורה פה? הלו. מה האות הראשונה? כף. היא בסוף. אחר כך מם נון זה בסדר, נכון? אחר כך מה צריך להיות? פה, לא צדית. צדית. כלומר, האותיות הללו לא מסודרים באופן רגיל, על פי סדר שהם כתובים. זהו נקרא אותיות מנצפח. והמדרש אומר, מי תיקן, מי גילה לנו את נושא של אותיות מנצפח הנביאים? אבל אומר המדרש, תסתכלו בפנים במדבר הבא, מנצפח אותיות כפולות צופים אמרו. כלומר, הנביאים. עכשיו, איפה זה נרמז אם ככה בתורה? אם הנביא אומר משהו, צריך למד את זה איפה? שורש איפה? בתורה. אז אומר, בוא נראה. אומר המדרש, חף. כלומר, עוד חף. והחף סופית, איפה נרמזו? במילים שנאמרו לאברהם. לך, לך. נכון? פעם אני חף. מה רצה לרמוז לו שם? כמה זה לך?
חמישים.
לך? חמישים. יחד? למאה שנה, תולית. רמז במנציפה. כן? שזה החף. מן, האות מם של מנציפה. אצל מי נרמז מהאבות? אצל יצחק. איך אמר לו אבימלך? כי עצם לך מאיתנו, כי עצמת ממנו. שני ממים, רואים? עצמת ממנו מאוד. נכון? רמזו שהוא וזרעו עצומים. למה כתוב ממנו? גדול ועצום בעולם הזה ובעולם הבא. שני עולמות. יכולה להגיד, גדלת ועצמת מאיתנו. ממנו, שני הממים, רומזים ליצחק. שני נונים, הנון, ליעקב. מה אומר יעקב? אצילי נינה, נכון? ממה? מיד אחי מיד עשיו, אצילי נינה. כמה נונים יש? שניים. נכון? למה שניים? בעולם הזה ובעולם הבא. כל כפול. והאותיות פה, למי? לעם ישראל ולמשה. איך אמר להם יוסף? כי פקוד יפקוד, נכון? ואחר כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה, פקוד פקדתי אתכם. בסדר? אז יש לנו את הפה. מה נשאר? צדי. הכל כבר היה. הכל היה כבר, נכון? אברהם היה, יצחק היה, יעקב היה, מצרים היה, יצאו ממצרים היה. מה נשאר? צדי שעוד לא היה. כלומר, העוד צדי, הוא רומז למה? לגאולה שתהיה, סתכלו בפסוק בפנים. איך כתוב בעוד צדי? הנה איש צמח שמו. זה משיח. ואומר ירמיה הנביא, והקימותי לדור צמח צדיק. ראיתם? צמח צדיק. שני צדיק. הוא מלך, מלך, הוא השכיל, ועשה משפט וזכה בארץ. כלומר, העוד צדיק עליהם לא התגלתה. בסדר? עד כאן ברור? זאת אומרת שלמעשה האותיות הסופיות בשפה העברית מרמזות לנו על העבר עם אבותינו, שכל אחד היה לו גאולה אישית. אצל אברהם הוא נגאל מאור כשדים, והתגלה לו הקדוש ברוך הוא, והגיע לארץ, וזכה לברכת הארץ וברכת הזרע. יצחק זכה לברכה גדולה, גם הוא נרמז בו. יעקב אבינו זכה, כן? וזכה, וקיבל. יוסף, כלומר ישראל ומשה רבנו, קיבלו, יצאו ממצרים. אבל אנחנו עדיין מחכים לעוד צדיק. לכן, אנחנו יודעים שיש שני גואלים. מי הגואל הראשון? מאיזה שבט הוא? יוסף. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. לכן יוסף נקרא מה? צדיק. כי הוא רומז. לגאולה שעתידה להתחיל ממנו. בסדר? עד כאן ברור? בואו נמשיך. ברור או לא ברור? תגידו, תעשו סימן. שאני לא עכשיו שאני מדבר אל עצמי. בסדר? אז נמשיך. והנה ממורר בשמות רבה. כי שמות השבטים מרמזים רק על גאולת מצרים. ראובן, שמעון, לוי, כל אלה. יש בהם רמזים במדרש שקשורים לגאולת מצרים. אבל ממשיך המדרש ואומר, ושם יוסף הוא על שם הגאולה האחרונה, שנאמר יוסף השם שנית ידו. אוקיי? זה לשון עתיד, נכון? יוסף השם עליכם אלף פעם. כלומר לשון עתיד, יוסף זה לשון מחר. כי אם זה עכשיו, אז מה זה? מוסיף. אם זה לשון עבר, מה זה? הוסיף, נכון? יוסיף זה בעתי, יוסף זה בעתי. והנה הקודש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו שתי ברירות, גלות או גיהנום. מה אתה בוחר? וזה הרחה. מה אתה אומר? אבא אברהם, מה אתה מעדיף? גלות או גיהנום? מה אתם מעדיפים? גלות, נכון, גם אברהם אבינו עדיף גלות. גיהנום זה עוד הרבה, זה יכול להיות, איך תדע? אבל גלות נגמרת. הוא בחר בגלות לבנה. ולכן יוסף הלך לאן? לגולה. הוא הראשון שעולה לגולה. קודם יעקב ובניו. לעשות להם הכנה על ידי מה? על ידי מה? על ידי מה נגלים? נו! על ידי זה שיוסף, וימאן יוסף. ההכנה של יוסף במצרים הייתה על ידי כך שהוא סירב לעבור עבירה. זו היה ההכנה. ולכן שימו לב בפנים, לעשות הוא וימיין לעשות עבירה עם אשת אדוניו. על ידי זה וימיין אדום. אתם רואים מילה מול מילה? פה וימיין יוסף, פה וימיין אדום. שסבר מי? אדום. שסבר שכבר בא זמן הגאולה שימחה שמו על ידי קדושת יוסף, שאמר וימיין. הוא כבר בא זמן הגאולה שמשה רבנו יהיה עמהם. עם מי? עם ישראל. כן? ייכנס לארץ. עם ברית ותורה. כי הדין משה רבנו להיות הגואל בגאולה האחרונה. כדברי תיקוני הזוהר, כי משה הוא ראשי תיבות. מה שהיה הוא שיהיה. משה, כך אומר התיקוני זוהר. משתמש במים באות ה. מה שהיה מבשי, נכון? הוא בשיהיה. שין, סליחה, פעמיים שין. טוב, זה משה. הגואל הראשון מי היה? משה. גואל אחרון מי יהיה? משה. אז נגיד, רגע, אבל המשיח הוא משבט יהודה. לא, נכון? אז מה אומרים שמשה הוא הגואל האחרון? טוב, זה דברים שאנחנו לא ניכנס אליהם, אבל מדובר על מה שנקרא סגולת שורש נשמת משה. וזה יש בכל אחד מישראל ניצוץ. לא משיח, זה יהיה בגדלות. לכן, מרמז הטעם רביעה. אתם זוכרים ששאלנו למה יש נקודה? למעלה? רביעה או רביעי? מה זה מרמז? זה מרמז על האות ד' של אדום שני פעמים ד'. מה זה שני פעמים ד'? שמרמזים על שני פעמים קריאת שמע בערב ובבוקר. איך אנחנו מנצחים את אדום על ידי קבלת עול מלכות שמיים. למה זה נקרא עכשיו שני פעמים? בוא נראה אם הבנתם. למה יש פה שני פעמים ד'? כתוב ד' אדום, לא? אז למה הוא אומר רבנו שיש פעמיים ד'? הרביעי, הטעם הוא ארבע. נכון? הטעם הוא ארבע והעוד ארבע. נכון? אז יש פעמיים ד'. עכשיו זה רומז לקריאת שמע, כי אנחנו מייחדים את שמו יתברך, כן? באות ד'. מחברים עין עם ד', אבל אחד, נכון? ד' הגדולה. זה רומז על שמה של שחרית ושמה של לילה, של ערבית. ועל ידי זה מנצחים את המלחמה, הראשי אומר. מה זה שמה ישראל? על הפסוק שמע ישראל אתם כלים היום למלחמה על אויביכם. אומר רש"י, תשימו לב מה כתוב, אתם כלים מתי? היום. יש שתי פעמים קריאת שמע היום, על ידי זה אתם מנצחים. קבלת עול מלכות שמיים בבוקר, קבלת עול מלכות שמיים בערב. ועל זה אמר דוד המלך, הרוממך השם כי דיליתני. דיליתני, איזה אותיות יש? דלת, רואים? נכון? שתי אותיות דלת.
איך סתיים?
דיליתני, פעמיים.
קריאת אביד בהתחלה זה לא היה פשוט?
זה לא קשור. קריאת שמע זה חובה. ערבית היא קשור. שהיום היא חובה.
אז איך שנייה?
אני אגיד לך, דיליתני מרמז על מה? בשפה העברית, מה זה דיליתני? אותך השם כי...
אותי.
יפה. רוששת אותי. אתה יכול להגיד, כי דל אני. דיליתני רומז כאילו פעמיים. המילה עצמה. ולכן, ולא שימחת אויבי לי. מי זה? אדום. ולכן יש לנו שני אותיות ד', הרביעה והד', ארבע ועוד ארבע, מה זה? כמה זה? שמונה. איך כותבים את המילה ח' שזה שמונה? עוד ח' י' ות', נכון? זה ח' מה זה רומז? תבנה חומות ירושלים. כלומר, שאנחנו נראה על המילה וימיין אדום ונגיד את טעם רביעי, נזכור ששם יש רמז למה? לגאולה העתידה, שבאה לידי כך שאנחנו מקפידים לקבל עלינו עול מלכות שמיים, שחרית וערבית. אז מה כל זה קשור לדיבור? נו, יופי, עכשיו פתחנו בדיבור. עכשיו מה זה קשור?
זה דיבור קריאת שמע.
זה ודאי, אבל במילה ובסיפור של יוסף ואדום. מה, איזה דיבור? מה, היה פה דיבור? מה אתם אומרים? המילה וימיין, מה זה? זה דיבור, לא רוצה. זה כאשר אדום, משה מבקש לעבור, מה אומר לו? שולחים מיד את כל צבא, נכון? עושה צבא ויוצא לישראל, ולא תעבור בדרכי, לא תעבור בתוכי, נכון? שאשתו של אותו רשע מצרי אומר ליוסף שיעשה איתה עבירה, מה אומר לה? את האלוהים, מה זה? אני ירא, וימיין. מה זה וימיין? זה להגיד להתבייש. לא, לא, לא. כי כשיש עבירה, אתה צריך לדעת לעמוד ולהגיד לא. כמה הדיבור הוא יקר. כמה הדיבור הוא חשוב. ומיד לעשות מעשה. לא לחכות. כי יש טבע לאדם להבטיח דבר, להגיד כן, ואחר כך, איך אומרים? השם ירחם. לכן צריך לעבור מדיבור, לשקול כל מילה, לחשוב היטב מה אנחנו מוצאים מהפה, ומה? ולעשות. לא לדחות, לעשות. דחית, פישלת. בהרבה מן המקרים. כמה הדיבור יקר. בואו נעבור לשמיטה, כתוב זאת חוקת התורה בפרשה שלנו. ואנחנו יודעים שהפרשה מדברת על חוקת התורה, זו פרה אדומה. ועדיין אנחנו יודעים, כתוב בכל מקום, שמצווה הזו היא מצווה ששורשה באמת לא ידוע רק למשה רבנו. וכמה שנשאו גדולים וענקי רוח, כשלמה המלך אפילו, לא ירדו לשורשם. אפילו שלמה המלך. לא ידע להכיר באמת את הטעם הסופי של הדבר הזה. נקרא מצוות פרה אדומה. שאלתי את עצמי, מה היגיון? למה? שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הטעם למצווה, כמו למשל יש טעמים שאנחנו יודעים בספר שלם שנקרא טעמי המצוות. טוב? למה המצווה הזו היא כזו? שלא נבין אותה. כי היא באה ללמד את היחס של בני האדם בכלל אל כל המצוות. יש אנשים שעושים רק אם הם מה? מבינים. אני לא עושה את הדבר, אני לא מבין. אנשים כאלה אומרים לי. אז הייתי שואל רגע, יש לי שאלה. האם אפשר להפסיק לך את הנשימה? אומר לי, למה? אתה מבין איך המערכת של הנשימה עובדת? אתה נושם, נכנס באף, יש שערות, יש מסננים, כל המערכת שעוברת, הרירים בבשת, הרירים בקנה, הריאות, הסימפונות, כל מה שיש, אתה מבין מה קורה שם? אז אם אתה לא מבין, קצור, עזב, תסגור את הפה עם חוטים, ושלום על ישראל, יתראו, לא לך יותר שאלות. יש כל כך הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, ואנחנו עושים אותם בכיף, ושהם בראים אל המצוות. רצמה, אני לא מבין, אז אני לא עושה. באה חוקת התורה ואומרת, גם אם נדמה לך שהבנת, זאת חוקת התורה. זה החוקה היא כלפי כל התורה כולה. גם שיש לנו השגות והבנות וטעמי מצוות, יש רובד אחד שאנחנו לא מבינים. שזה מה היא מחשבת הבורא במצווה הזו והזו. אנחנו לא מבינים. וגם לא נבין. ככה, בואו נראה בפנים. וזאת חוקת התורה, המילים אלו שפותחות את פרשת השבוע שלנו, מסמלות מצוות שאינם מובנות בבני האדם, וטעמם נסתרו. ועוד יש בה ניגודים. מה הניגודים במצוות פרה אדומה? שמתארת את התמיעים ומתמת את התיאורים. זה קצת לא מובן, נכון? תארו לעצמכם איש של כיבוי אש בא לחוות שריפה, כן? והוא מכבה את השריפה שם ומדליק שריפה אחרת ליד. מה זה? לא הבנו, מה העניין? זה הפוך על הפוך. אם זה מתאר, מתאר את כולם. אם זה מתמם, מתמם את כולם. איך יכול להיות שזה מתאמן ומתאם באותה מידה. זה עניינה של מצווה זו באה ללמדנו מה הקטע שלה. אמר האדמו"ר, שמצווה זו באה ללמדנו בינה, שאף על פי ששאר המצוות ישנה השגה לאדם, ואם יתמיד ויעמיק בלימודם של המצוות ועשייתם, הרי טעמם כפי שעלה במחשבת המעציל ברוך הוא, לא פיסה בך כלל. אם כן, מדוע ניתנות מצוות שלא ניתן להבינה, והאדם התקשה לעשות אותה? נכון? אדם מבין משהו ועושה את זה יותר טוב. אדם שלא מבין, קשה לו. שהרי מה שהאדם מבין בשכלו, ליבו מתעורר יותר. ללמדנו כי קיום המצוות צריך שיהיה ללא סיבה ותכלית מצד האדם, אלא לעשות רצון השם יתברר. טוב, עד כאן הבנו. אבל בואו נראה. והנה מצוות השמיטה, גם בה יש ניגודים. שהרי אמרה התורה שבשנה השביעית בחריש ובקציר מה? תשבות. אין חריש, אין קציר. וידוע הוא ממרן הבעל שם טוב, כי כל המלאכות הנעשות בששת ימי המעשה הם בחינת תיקון וברור ניצוצות של קדושה שנפלו לימי החול, אל הקליפות, מהחומר הרשמי. וכך הוא בששת השנים שלפני השמיטה. כל שנה היא כנגד יום בבריאה. אז אם כך, וכשם שבשבת אסורה מלאכת חריש וקציר, נכון? אסור. ומלאכת בורר מותר בשבת או לא? גם אסור. נכון? אז אם ככה, הבעל שם טוב היה אומר שמלאכת בורר מתי זה? כל השבוע, לברור, בין הרע לטוב. בשבת אין מלאכת בורר. כי הרע, הופ, אסור להיות מעורב. אלא אם כן אדם אומר לו, בוא, אז הוא בא. ולכן, הבירור שזה מלאכת בורר אסורה בשבת. כך גם בשנת השמיטה נאסרה עבודת האדמה. למה? משום שהיא מתבררת מצד עצמה מקדושת השמיטה. כי כשאנחנו עובדים ומבררים מה עושה חקלאי, הוא מוציא את הקוצים, הוא מסקל את האבנים, אז הוא מוציא פסולת, הוא מברר, נכון? מה שטוב הוא משאיר, מה שלא הוא מוציא. ולכן, הנה אם ככה, היה צריך שיהיו ישראל שרויים בצער ובמיעוט. למה? כי לא פעלו שום דבר בשדות. לא, אין שום פעולה, אין ברור, אין כלום. אז היו צריכים להיות עצובים. למה? כי השדות לא מניבים פירות כמו שצריך, אין מספיק, זה היה לכאורה, נכון? אבל בעובדה, שכתוב וציוויתי ברכתי בשנה השישית, שתהיה השנה השישית נותנת בחפל כפליים, כלומר לכמה שנים? שלוש שנים. שנה השישית, שמיטה והשמינית. עד שזה יגדל, נכון? זה פלא, עצוב. איך בשנה החמישית היבול הוא רגיל? מגיע השנה השישית, פי שלוש. איך יכול להיות? מה קרה? מה קרה? מצד אחד, אמור להיות חוסר. פתאום אנחנו רואים, הכל כפול. אך סיבת הסיבות הוא שיהיה האדם מאמין באמונה שלמה שדווקא מתוך כוונתו לשמור שביעי כהלכתה תפעל בשדהו בשנה השישית טרם שנת השמיטה הברכה בלי די. אבל זה רק בגלל סיבה אחת, שהוא רוצה לשמור שמיטה כי זאת חוקת התורה.
הוא מתכנן והוא כבר מקבל.
זהו! עכשיו שים לב, אתה רק רוצה, וזה הרמז במצוות פרה אדומה והשמיטה, שאף על פי שאין טעמה מובן בשורש של מחשבת הבורא יתברך, כך הכוונה היא בלב, משם באה הברכה בלי די. כלומר, ברגע שאדם בשנה חמישית, בגיע שנה שישית, אומר בלב, אני מכוונת לעשות שמיטה שנה הבאה, באותו רגע האדם שלו מקבל ברכה, פי שלוש. אתם תופסים מה זה כוח של דיבור? אתם מבינים מה זה כוח של מחשבה? אדם יכול להיות בשדה שבמשך השנה החמישית הפסידה, הפסיד, והוא יקבל על עצמו בשנה השישית לשמור שמיטה, פילה פלאים, שנה עשירה ביותר בשלושה שנים. זה כוחו של דיבור. זה כוחה של אמונה. זה כוחה של מחשבה נכונה. אנחנו בחודש תמוז, צריכים לזכור, זה חודש שאנחנו מתפללים ומקווים ומצפים לישועה ושיהיה בו שמחות. אבל לצערנו הרב, זה חודש שכרגע עדיין, עוד לא במשיח, אולי יבוא עוד מעט, בינתיים, עד שיבוא, יש לנו צום, 17 בתמוז, עד תחילת המצור על עיר הקודש ירושלים. אחד הדברים שבונים את ירושלים, זה לא רק חתונות, שכל חתן וקלה בונים חורבה מחורבות ירושלים. כל דיבור של קדושה, כל דבר שנעשה בקדושה ראויה, שאחר כך נעשה בחינות, כן, אם אנחנו נעלבים, נפגעים, אם לא, ברוך השם, זכינו. זכינו לשים דבר במקום הנכון, ואנחנו מתקנים לא רק את הדיבור שלנו, אלא אנחנו מאירים בעולמות עליונים. כי דיבור, אומר לכם רק מעט שבמעט, אפס קצהו, דיבור, למעשה, לא יכול להישמע אם אין מה, קול. נכון? דיבור זה חיתוך אותיות. אבל מה נותן להם שנשמע? מתארי הקול, יש קול, נכון? אנחנו יודעים שקול ודיבור מכוונים, לפי מורנו רבנו הארי, רשש, שקול ודיבור זה שם הוויה ושם הדמות. דיבור והקול זה הוויה והדמות. זה קודש הבריך הוא שכינתה. לכן אדם צריך לדעת שהדיבור צריך להיות דבר דבור על אופניו. לשים מחסום לפה. ולומר רק דברים הצריכים, ההכרחיים, וגם אותם לחשוב, לעיין, ולא סתם לראות אותם כמו צרורות. ממילא, הקדוש ברוך הוא, ככל שאנחנו נחבר ונגדיל את שמו יתברך, ונאחד בין קודש הבריך ושכינתה, אנחנו נזכה לגאולה. גאולה בוא תבוא. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכר אותנו להיות שותפים בבניין אריאל, ששים ושמחים לכבודו של הקדוש ברוך הוא. שבת שלום וברכה.